ברוכים הבאים לפודקאסט הספורט הירושלמי. מלאו 38 שנים למותו של יהודה טובל שנפל במלחמת שלום הגליל. יהודה בן סיסיל ויהושע נולד במרס 1945 באלג'יריה, למד בלוד אחרי שמלאו ארצה כשהוא היה בן 3. יהודה התגייס לצהל ב-1963 ושירת בחיל האוויר, היה מכונאי מטוסים, ובהמשך הדרך אחרי שכיכב בנבחרת חיל האוויר בכדורגל, עבר למילואים, שם שובץ לתפקיד של קשר בחיל השריון, או חרמש כמו שהכירו אותו אז, וזכה לאיתור על חלקו במלחמת ששת הימים. בחיים האזרחיים מעבר לכדורגל יהודה היה מפעיל מחשבים, התחתן, בנה בית בירושלים, שם גם נולדו ילדיו. במלחמת שלום הגליל יהודה שירת מספר פעמים במילואים, וביום י"ט בשבט תשמ"ה, 10 בפברואר 1985, מספר ימים לפני שעמד לסיים את השירות, הוא הוצב בעמדה שסמוכה למטולה, ושם הוא נהרג בהתפוצצות מוקש. יהודה היה בן 40 במותו, הוא הובא למנוחות בבית הגברות הצבאי בהר הרצל בירושלים. שלום אלי לוי.
שלום רן.
שחקן הפועל ירושלים לשעבר וחברו הטוב של יהודה.
חבר טוב, חבר קרוב מאוד, שאפילו ביום שהוא עלה בפעם האחרונה ללבנון, עוד ישבנו בלילה באוטו שלו בבית הכרם, רחוב הבנאי, ודיברנו עד 2-3 לפנות בוקר. אמרתי לו, הוא מאוד פחד לחזור אחרי ששבוע, 10 ימים לפני זה הוא יצא והם עלו על מטען. הוא חילץ את הממפי שלו, שמשון כהן, שהיה שכן שלי, ואמרתי לו, יהודה, עברת מלא מלחמות, וזה אומר לי, אלי, אתה לא יודע מה הולך מפחיד. אמרתי לו, בוא נלך ליהודה אלשך. יהודה אלשך היה פיזיותרפיסט שלנו בהדסה, הוא היה שמחה גבס וגמרת. אומר, מה פתאום, מה, אני אדפוק את החברים שלי? ובבוקר הגעתי לעבודה, זה באותו יום שהוא נסע, לא שהוא נהרג, עבדנו ברחוב קרן היסוד, אגף הספורט של העירייה ברחוב קרן היסוד.
מרכז ירושלים.
מרכז ירושלים, כשקומה מעלינו הייתה סוכנות ביטוח שלו.
של שמשון כהן.
לא של שמשון כהן, סוכנות, אולי אפילו של שמשון, אני לא זוכר, אבל הייתה לו שם, זאת שטיפלה לו בכל העניינים, הייתה גם ידידה מאוד טובה שלו. ואני הגעתי ב-8, הם כבר הגיעו לפני, והיא ירדה, אמרה לי, אלי, יהודה התקשר מתחנה מרכזית בטבריה, דיברנו וזה, ואמרה לי, תמסור לו, תמסרי לאלי דש, הוא החבר הכי טוב שלי.
שמע, זה לוקח אותנו שנים אחורה, עברו כבר 38 שנים, אם יהודה, זכרו לברכה, היה חי, השוער המיתולוגי של הפועל ירושלים היה צריך להיות היום בן 78, זה מדהים.
זה מדהים, כי כל מי שהכיר את יהודה, זאת אומרת, אתה רואה אותו היום, כשהוא, אתה רואה אותו, את הדמות שלו, כאילו, כשהוא נהרג, וזה, אני לא צריך לספר לך, יהודה היה גבר נאה ביותר, גבוה, חסון, ואנחנו לפעמים, בהזכרה האחרונה, אני וחיים ומישל, ניסינו לדמיין אותו איך הוא היה נראה היום, והיינו בטוחים שהוא נראה אותו דבר, שהוא לא השתנה, כי הוא היה באמת גבר חתיך, נאה, חינני, מחייך. אנחנו כל הזמן מנסים לתאר איך הוא היה היום בן 78.
שמע, וזה סיפור מעניין. יהודה היה שוער באפוי לוד, עלה עם אפוי לוד ליגה. אפוי לוד הייתה יחסית קבוצה קטנה, לוד הייתה עיר קטנה. הכיר בחיל האוויר את אלי בן רימוז', הכוכב של אפוי ירושלים באותן שנים. ואלי בן רימוז' הביא אותו לאפוי ירושלים.
אז הייתה אליפויות, אז היו מתקיימים אליפויות צהל, אתה זוכר?
מלחמות עולם.
מלחמות עולם. בחיל האוויר אימן עמנואל שפר. אלי בן רימוז' היה כוכב בפועל ירושלים, והוא בא לפועל ירושלים, ואמר, יש שוער בפועל לוד, אנחנו חייבים להביא אותו. ואלי בן רימוז' אומר, אז מביאים. אלי נסע עם מישהו מהנהלה ללוד, סגרו עם בני רגב, שלימים נהיה ראש העיר שם, והביא אותו לירושלים. ותשמע, יהודה הפך להיות ירושלמי יותר ממני וממך, והוא היה גר בבית הכרם, ברחוב הבנאי, ובאמת, הוא הפך להיות דמות שכאילו, לא ידעת בחיים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, שמלוד הגיעו לירושלים שני שוערים, השוער לביתר, אם אתה זוכר, החיים אברהם.
נכון.
ויהודה טובל, שני שוערים ירושלמים. לימים הגיע אלינו מהפועל לוד, זאב בנד. וזאב היה חבר טוב שלי גם, הוא סיפר לי, אלי, אתה לא יודע כמה אוהבים את יהודה, בלוד לא קראו לו טובל, קראו לו טובול. אתה לא יודע כמה אוהבים את טובול בלוד. ולימים שיחקנו בליגה לאומית של היום נגד הפועל לוד.
שהייתה ליגה הבחירה.
כן, שיחקנו נגד הפועל לוד בלוד, מחזור ראשון, אליעזר שפיגל זל היה מאמן שלנו. הוא לקח שם שתי הצלות מדהימות, היינו אמנם צריכים לנצח, המשחק נגמר ב-0-0, אבל בסוף המשחק, האוהדים שם של הפועל לוד, ליוו אותו עד האוטובוס, ויהודה, וטובול, וכל כך אהבו אותו שם, אבל לאמת...
כי הוא היה שוער בקבוצה שעלתה למעשה מליגה א' לליגה הלאומית, לליגה הבחירה, מהליגה השנייה לליגה הבחירה.
אבל זה לא רק בגלל הכדורגל, הוא היה דמות כזאת חיובית, חיננית, שאנשים התאהבו בו.
אומרים, אתה יודע, שוערים משחקים עד גיל מאוחר, ויהודה כשנהרג היה בן 40. למעשה, בוא נחזור ל-1973, מלחמת יום הכיפורים. אז כבר היו בטוחים שיהודה תובל נהרג.
במלחמת יום כיפור הייתה שמועה שיהודה תובל נהרג. אחרי כמה ימים בעיתון ספורט המיתולוגי...
חדשות הספורט,
העלו תמונה שלו עם זקן כזה, וזה על זחלם, והכותרת הייתה יהודה תובל חי.
זאת אומרת, חדשות הספורט העלו את הידיעה על מותו של יהודה תובל?
לא, הם לא העלו על מותו. הייתה שמועה, התרוצצה שמועה בירושלים שיהודה תובל נהרג. אז כנראה שהשמועה הזאת התגלגלה בכל הארץ, ועיתון ספורט עשו דבר ענק, חיפשו אותו כנראה ברמת הגולן, איפה שהוא היה, והעלו תמונה שלו על זחלם, ואם אני זוכר עוד עם זקן והכל, יהודה תובל חי.
וזה מדהים, מי ששירת בחיל האוויר למעשה הפך להיות חייל קרבי, עבר את מלחמת ששת הימים, עבר את מלחמת יום הכיפורים, ואז הגיע אולי הרגע, אתה יודע, אנחנו חוזרים קצת לפני מלחמת יום הכיפורים, שפרצה באוקטובר 1973, 5 חודשים קודם לכן, אולי 4 חודשים קודם לכן, יוני 1973, הפועל ירושלים מגיעה לבלומפילד, גמר גביע המדינה, הכוח מכבי רמת גן, הקבוצה הגדולה, האלופה, עם פרקש ושערבני, והיו שם, באמת, היה שם אוסף של שחקנים גדולים, והפועל ירושלים הגיע שנה אחרי הפסד בגמר להפועל תל אביב. הפועל ירושלים הייתה הקבוצה הגדולה של העיר באותה תקופה.
הפועל ירושלים הייתה הקבוצה, קודם כל הקבוצה הראשונה בירושלים שזכתה בתואר. זה התואר הראשון שנפל בירושלים היה הגביע שלנו.
73.
73, אבל מה שמצחיק, ששנה לפני זה הפסדנו להפועל תל אביב ברמת גן, והנשיא דאז...
זלמן ארן.
זלמן?
שזר, כן. נכון. זלמן ארן
לא הבין כל כך כדורגל, אבל הוא אמר דבר גדול. הוא אמר, בשנה הבאה אתם תזכו בגביע.
וצדק. אנחנו זוכרים אותו ככה עומד עם, כן. נכון, עם היד.
כן.
כולם חשבו שהוא עושה אצבע משולשת, אבל זו לא הייתה הכוונה. כבוד ועיקר למנצחים, וניחם את המפסידים, את הפועל ירושלים שכעבור שנה זכתה בגביע. בואו נשמע את תקציר הגמר הזה ששידר אז בערוץ היחיד.
אולי לפני זה אני אגיד לך משהו. הכוח זכתה באליפות, אצטדיון בלומפילד שלה זה 22,000 מקומות, מפוצץ, כולם ירושלמים. לכוח, אתה יודע, לא היו אוהדים, 22,000 כולם, ולפני המשחק, יהודה תובל לא יכול היה להזיז את כף היד. ויהודה אלשיך, 5 דקות לפני המשחק, הרדים לו בכמה זריקות את כף היד, הוא עלה לשחק עם יד אחת רדומה, ובדקה החמישית, אני חושב שזה היה צ'יקו פרקש, הגיע מולו, באחד על אחד ש-99% זה גול, ויהודה לקח לו, ותאריך, אם הוא נותן גול, יכול להיות שהכל מתהפך, אבל...
ואין גביע להפועל ירושלים. ואומרים שזו אחת ההצלות הגדולות
בהיסטוריה
של הכדורגל הישראלי. נכון. הנה תקציר המשחק, גמר גביע המדינה 1973, ששידר דן שילון.
תורג'מן עכשיו פורץ במהירות רבה למרכז. הייתי יודע שזה אחד השערים המוזרים שראינו, ובמיוחד במשחק גמר גביע. בראשי בחזרה אל תשמע ובגביע.
מנחם אשכנזי שפט באותו משחק. ציון תורג'מן כבש את השער הראשון בדקה ה-68. זה 63 דקות אחרי העדיפה המטורפת של יהודה תובל. נחום תשמע הג'ינג'י בדקה ה-80 כובש את השני, והחגיגות התחילו.
אני רוצה להגיד לך, אמרת לך בהתחלה, כמעט כל בלומפילד הירושלמי, בקיצור, הגענו לרמלה עם האוטובוס, ותמיד היה לנו שם, שכחתי איך קראו
רגע, אתה אומר, הגענו לרמלה ככה, אז היו נוסעים מירושלים דרך רמלה, לא הייתה דרך אחר.
ברמלה היה לנו בית קפה, שתמיד לפני משחק ואחרי משחק היינו עוצרים שם, שותים קפה, שותים זה. אני חושב שקראו לו רוויה אפילו, אני לא
זוכר. בטח, גלידת רביה. בטח.
ומשם, מהכניסה לרמלה.
זה היה ביציאה הדרומית מרמלה.
בדיוק, ומשם, מהכניסה לרמלה, מהכניסה הצפונית, ועד הזהו, אנחנו על הכתפיים של האוהדים, כאילו לא נתנו לנו בכלל לנסוע עם האוטובוס. כן, ואחר כך בעליות לירושלים, בשער הגיא. הגענו אולי ב-2-3 לפנות בוקר, עם כל השיירות והצפצופים וכל רגע עוצרים והכל.
יהודה טובל עמד בשער, על קובי, אזולאי, אוטמן ומרילי.
מרילי איציק.
איציק. איציק, מרילי אח הגדול של ציון.
אח הגדול של ציון.
כן, היה המגן. תשמה סינגל ומזרחי, צבי סינגל זכרו לברכה, שהלך לעולמו
מימים
אחדים, שהיה קפטן והניף את הגביע בגיל 34, תורג'מן בן רימוש ובראשי,
שאתמול חגג יום הולדת,
ונאחל לו מזל טוב, אריה בראשי,
אריה בראשי,
וחדד, חיים חדד נכנס כמחליף,
נכנס במקומו, נכון? כן.
נכנס במקומו באותו משחק, ולמעשה זה קודם כל זה השיא של הפועל ירושלים בכל הזמנים, אבל זה גם משחק השיא של יהודה טובל, כי יהודה נשאר בהפועל ירושלים עד ליום שבו נפל.
עד היום שהוא נהרג.
הוא היה איש הפועל ירושלים, באו שוערים, הלכו שוערים, ויהודה תמיד נשאר שם, וכשהיו צריכים אותו כשוער ראשון, הוא עלה מהספסל, כשהיו צריכים אותו מחליף, הוא היה מהספסל, והיו שומרים גדולים. חיים כן לוין ומריו זוכוביצקי.
אז בוא אני אגיד לך. קודם כל, אתה יודע שבין שוערים אין יחסים הכי טובים. הגדולה של יהודה הייתה שהם כולם...
אתה אומר לי כאילו, אל תאכל את הסיפורים של השוערים.
אל תאכל את הסיפורים. אבל אצל יהודה זה היה... בוא אני אגיד לך משהו. אצלי בבית, יהודה ומריו זכוביצקי עשו את בורי קסמי בבית הקרם. אצלי בבית הם עשו את ההסכם, אוקיי? כן.
הם היו שותפים.
הם היו שותפים בבורי קסמי, וזה היה אצלי בבית ההסכם. גם מריו, זיכרונו לברכה, הוא נפטר אחרי כמה שנים בארגנטינה. עם חיים כלבין, הוא היה ביחסים מעולים, עם דניאל קיים ביחסים מעולים, עם צביקה, צביקה, היה לנו שוער.
גוזמן.
לא, זה גוזמן היה קריית אונו. צביקה הגיע אלינו מאוסטרליה.
נגיע אליו.
עם מוטי וייטמן, עם מישהו לא היה, הוא היה ביחסים, תראה, הוא רצה לשחק כמובן, הוא היה מתעצבן שהוא לא משחק, אבל בחוץ, תמיד הוא היה ביחסים, בכלל, הוא היה, לא הייתה לו קליקה, לא היה לו כלום, הוא היה נטו יהודה טובל.
איך אתה הכרת, אלי לוי, את יהודה טובל?
תראה, הוא גדול מני בעשר שנים. אני זוכר שגמרנו משחק נוער, היינו משחקים אז בשבת.
לפני הבוגרים.
15, לפני הבוגרים, פורמץ' כזה.
באצטדיון קטמון המיתולוגי. באצטדיון
קטמון, שזה היה הבית של כולנו. ואז הגיעה השמועה, קראו לו המעופף, הכינוי שלו היה בלוד, בחיל האוויר, המעופף. ואמרו כולם, הגיע שוער ענק וזה, וכולם היו, חיכו, גם אני חיכיתי כמו כולם. הפועל ירושלים שיחקה, אני חושב שזה היה המשחק הראשון של הפועל חיפה בקטמון. לא הייתה לו עבודה, אבל בדקה החמישית הוא הצלה מדהימה, מחמישה מטר היה להפועל חיפה איזה מלך שערים בשם מתי שפירה שנתן לו, ויהודה כמו פנטר התעופף לקח. ואחרי כמה חודשים אברה מנצ'ל העלה אותי לבוגרים כבר בגיל 16, וישבתי לידו, ולאט לאט התחברנו, ואחר כך מחנות אימון, שבתות, כמעט שכל שבת היינו בבתי מלון, מחנות אימון בחול, בארץ, כמעט חלקנו אותו חדר. וככה נהיינו חברים ממש ממש טובים, הוא גם עבד בחברה לאוטומציה, אני עבדתי בעיריית, הם היו עושים מזכורות לעירייה, אז מדי פעם היינו קופצים אחד לשני וכל הדברים האלה.
היה איש מחשבים עוד לפני שידענו מה זה מחשבים, הוא היה איש טכני.
מי שהיה הבוס שלו היה, אם אתה זוכר, היה לנו מנהל קבוצה, איציק שרפלר. הוא היה הבוס שלו.
בחברה לאוטומציה.
וזהו, הוא עבד שם, הוא בנה בית בירושלים, הוא גר בבית הכרם, רחוב הבנאי. הוא נהיה ירושלמי כאילו יותר מירושלמים.
להיות שחקן כדורגל באותה תקופה היה עסק לא רע, אז לא הייתם מיליונרים, אבל ראיתם עולם.
בוא אני אגיד לך, אני לא נסעתי איתם, הייתי עוד ילד, אבל הם נסעו לאליפות העולם במקסיקו, של ברזיל הגדולה, ומה שאני זוכר מיהודה, הוא חזר ממקסיקו עם שרשרת, עם סומבררו, שתמיד הלכה איתו, זה היה שרשרת כזאת יפה, הם סיפרו שם סיפורים וזה, תמיד הייתי שומע בשקיקה, אבל אחר כך, אני זוכר שעלינו עם הפועל ירושלים, אני חזרתי אליהם מאשקלון, עלינו מליגה לאומית של היום לליגת על, ונסענו ל...
מליגה ארצית לליגה הלאומית. מהליגה השנייה לליגה הראשונה.
כן, אז הליגה הארצית לליגה הלאומית. אז נסענו נסיעת, איך זה נקרא? נסיעת הוקרה כזאת, נסיעת תודה, נסענו לספרד. זאת הייתה הטיסה הראשונה של אלה למדריד. נסענו מדריד.
מועצת הפועלים הייתה מפנקת באותה תקופה.
תשמע, כסף הם לא נתנו הכי הרבה, אבל... זה, הם דאגו גם לעצמם, בוא שתבין שבכל טיול כזה היו מצטרפים 5-6 במועצת הפועלים, אז...
ברור, לא, טוב לחבר'ה.
כן, אז הגענו, זאת אומרת, נסענו, טסנו מדריד, ברצלונה ופלמה דה מיורקה, שגן עדן שלא ידענו.
ואני עוד לפני שדודו הוואט חלם לספק
שם. לפני שדודו בכלל ידע מה זה, גם בארץ לא ידעו מה זה פלמה, ואני זוכר שישבנו אני ויהודה במרפסת של החדר, בשלוש לפנות בוקר, מסתכלים על, על הים, ודוד בוקר, שהגיע אלינו מחדרה, בא, הצטרף אלינו, ואני אומר לו, אכלנו אבטיח שם במרפסת, מסתכלים על הים, ואני אומר לדוד בוקר, דוד, תהנה כמה שאתה יכול, כי בפועל ירושלים עוד לא יהיו עוד רגעים כאלה.
יהודה תמיד שילב הרי את הצבא, הצבא היה חלק ממנו, הוא לא ויתר על שירות מילואים, זה לא היה אופייני לשחקני כדורגל.
בכלל לא, א', הוא היה קרבי, ב', היינו גם צוחקים עליו בחדר הלבשה, היינו אומרים לו, נו, לא התקשרת למגעת שלך שזמין אותך למילואים, כי אתה יודע, כולם כבר לא עושים מילואים או דברים כאלה, אחרי מלחמת יום כיפור, שכולם היו בחטיבה הירושלמית ושירתו בתעלה, אז יהודה תובל היה זה שיוצאת כל פשנה לחודש מילואים, ובחיים הוא לא ביקש להשתחרר, לחסיר, לשים גבס, כלום. יהודה תובל, כולם ידעו, הוא קרבי.
שיתף פעולה, הזכרת את דניאל קיים, והייתה תקופה שהם היו משתפים פעולה בשער. פעם דניאל היה פותח, פעם יהודה היה פותח, ויהודה היה ג'נטלמן. הגיע דרבי נגד ביתר ירושלים. כולם יודעים מי הייתה הקבוצה הטובה אז בעיר, הפועל ירושלים שלטה, ויהודה התעקש שדניאל קיים משחק. דרבי, חוויה, והוא רצה שגם הוא איתה מהנקודה הזו אחרי שהוא הגיע להפועל ירושלים.
נכון, דניאל קיים הגיע אלינו מהפועל תל אביב, גם בחור חמד, שוער מצוין, והוא ויהודה, אתה יודע, שני גברים כאלה, שממש היו חברים, חברים טובים, ויהודה אמר לדני, למאמן, תן לדני לעמוד. זה דברים שאתה לא רואה היום.
דבר שלא קיים. נחזור לעונת הגביע, עונת 72-73, משחק מול מכבי רמת עמידר, אתם בדרך חזרה לירושלים, בדרך תאונת דרכים איומה, והראשון שקופץ לעזור מהאוטובוס של השחקנים, יהודה תובל.
בוא אני אספר לך שלושה סיפורים מי זה יהודה תובל. קודם כל אמרת לך בהתחלה שהוא היה גבר חזק חזק. אתה יודע, הוא היה עומד אחרי מקלחת והיינו נותנים לו בוקסים בחזה, והוא היה עומד ככה. חזרנו מהמשחק בעונה של הגביע מעמידר, ובשער הגיא הייתה תאונה מחרידה. אני לא יכולתי להסתכל, לא יכולתי לעמוד בזה. זה היה קרמל צבאית של פעם, ובפנים היה הקצין עם המשפחה שלו. שני האנשים שהיו תמיד הגברים של הפועל, זה לאון אזולאי ויהודה. קפצו, מצאו שם לום של ברזל, חילצו אותם. לימים התברר שהקצין הזה היה אוהד הפועל ירושלים שרוף. אז הם הצילו את המשפחה. סיפור שני שאני אגיד לך, ליהודה ולמריו היה בורקס בבית הקרם. הייתי אצלו בערב, ישבנו שם, אני והוא, וממול, בבית ממול, שמענו צעקות של בחורה, אתה יודע, צעקות אימים. אז אני אומר לי, יהודה, מה זה? הוא אומר לי, עזוב, תשמור על העסק. קפץ, רץ לשם, כנראה שזה מישהו הרביץ לאשתו, והיא צעקה, ויהודה תפס אותו, הוריד אותו שם, עד שהמשטרה הגיעה לבד, אתה יודע, בלי פחד, בלי כלום. היה לנו עוד מקרה, אתה יודע, בקטמון, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בצד של אוהדי ביתר, היה יציאה של אוהדי ביתר, בצד של אוהדי ביתר מאחורה היה מגרש כדורסל וכדוריד פתוח, שהפועל ירושלים בכדורסל שהיו משחקים, אתה זוכר, אז לא היו הרבה אולמות.
נכון. חוץ מ... אז כשהם היו... שטראוס של הפועל ירושלים, והיית הוא מגרש בחוץ, שהם היו מתאמנים ליד קטמון.
אז כשהיה להם משחק חוץ, הם היו באים להתאמן בקטמון, כדי להתרגל למגרש חוץ. אז אנחנו שם בתחילת העונה, שהדשא לא זה, לא ייפגע, התאמנו שם. ופתאום מגיעים ארבעה עבריינים, עם קרשים, עם ברזלים, אין אימון, מסוממים, אין אימון, אנחנו רוצים להתאמן. אז אמרו להם, תצאו, יש פה אימון. לא, אין איתם. שתי דקות לקח, רן, אני אומר לך, שתי דקות, יהודה תובל וליאון אזולאי, השכיבו אותם על הרצפה בשניות. לא ראית דבר כזה. כמו בסרטים, כמו... אין, הוא... אני אספר לך עוד סיפור.
לך תחשוב שהיום בעמק הארזים מישהו יגיע להפריע לאימון של הפועל ירושלים, מתחמים סגורים.
רוצים להתאמן.
אז הייתם חלק מההוויה, חלק מהשכונה.
נכון.
וקטמון הייתה שכונה קשה באותה תקופה.
קטמון, אני נולדתי שם. אני נולדתי צמוד למגרש, רחוב התפירה. מהמועדון שלי יצאו איזה 8 שחקנים, גם בפועל, גם בתאר. אתן לך פעם שמות אם אתה רוצה, אבל...
מה כך, זה כן. פעם? עכשיו?
עכשיו?
כן.
אוקיי, אז זה היה מועדון עמק רפאים, יצא משם, חיים חדד.
רק בוא נזכיר, באותה תקופה בירושלים, לכל מועדון...
לכל שכונה היה מועדון.
לכל שכונה הייתה מועדון שלה. מועדון. בית פומרנץ בשמואל הנביא, שהוציא לא מעט שחקנים, גם של הפועל, גם של ביתר, מועדון עמק רפאים, בקריית יובל היה מועדון.
נכון.
בכל שכונה... בדרך כלל בשכונות היותר
בקה,
קשות.
בקה היה מועדון בבקה, שגם הוציא נכון, שחקנים. נכון. אז אצלנו יצאו ככה, אני אספור לך על הידיים. חיים חדד, מומו מזרחי, נחום תשמה, יוסי מזרחי, השוער, האחים אזולאי מביתר, אני, יצאו כדורסלנים. אני אגיד לך, אני למדתי בבית חינוך שזה מטר מהבית חינוך, כן. יורד למטה, זורק את הילקוט, משחקים, הולכים לאימון, חוזרים, משחקים עד 11 בלילה. ככה קיבלנו את היסודות שלנו וככה, סליחה, וזה מה שחסר היום, ששחקנים לא מקבלים יסודות כי אין את המשחקים השכונתיים יותר. שם קיבלנו את כל היסודות. וכמו שאתה אומר, בוא אני אגיד לך, בימי חמישי, באימונים של נוער נגד, בימי חמישי היה משחק קבוע, נוער נגד בוגרים. והשוער של הבוגרים היה עומד עם הנוער, ויהודה טובל היה עומד תמיד איתנו, עם הנוער. באימונים האלה היו מגיעים בסביבות 1,500-2,000 איש ביום חמישי.
זה משחק ההכנה לשבת, גם של הנוער ובטח של הבוגרים.
של הנוער ושל הבוגרים, אז לא התאמנו בימי שישי, עד שבא מציה לפקוביץ' והעביר אותנו גם לימי שישי, אימון טקטי על המגרש. אז תראה שהיו מגיעים לקטמון, כמעט 2,000 איש ביום חמישי לראות נוער בוגרים, הייתה הצגה הכי טובה בעיר.
בית סטדיון קטמון.
בקטמון, כן. כניסה חופשית, הכל עם הגרעינים שלהם, הכל.
אנשים היו רואים משחק בחינם.
כן.
בואו נחזור לאותו סיפור. הגיעו, פיניתם את העבריינים, התאמנתם, השגרה חזרה, ונלך מפה לדרבי.
אוקיי.
יהודה טובל עומד בשער של הפועל ירושלים, ביתר ירושלים. בחור צעיר עולה מהנוער בביתר ירושלים, אורי מלמיליאן. ואת שער הבחורה שלו כובש לרשת של יהודה טובל.
תשמע, אנחנו מדברים על יהודה, אבל זה הגול באשמתו, הנה, אני אומר לך גם עכשיו. אורי בעט מאיזה 35-40, אני חושב כדור עונשין.
אגב, הפועל ניצחה באותו משחק 3-1.
וקפץ הכדור מעל יהודה. אתה יודע, אין את המגרשים של היום, אין את הדשא של היום. קטמון זה היה להכניס את הרגל לבוץ ולהוציא את הרגל מהבוץ שעה. אבל הכדור קפץ מעליו ונכנס, אבל בסדר. כולם זוכרים את הגול הראשון של אורי בגלל הטעות הזאת.
וכולם גם זוכרים את זה שיהודה טובל בסיום המשחק, חטף מבחור צעיר, בן 16 בערך באותה תקופה, והלך ללחוץ לו את
היד. הלך ללחוץ, הוא היה ג'נטלמן, אין, אני אומר לך, אין אנשים כאלה, אין אנשים, לא רק בזה, הוא היה בחור ש... בוא אני אספר לך משהו עכשיו, עכשיו שאתה מדבר איתי. אתה יודע, בהלוויה שלו היו מעל 10,000 איש. עכשיו, אני שיחקתי באותה שנה באשקלון, והיום היחיד שלא נסעתי לאשקלון היה יום ראשון. יום ראשון, אז לא היו פלאפונים. ביום ראשון אני מנתק את הטלפון בצהריים, בשבת עם העבודה, 4-5, מנתק, ישן, כי זהו, אין לי יותר מה, כל השבוע אני בנסיעות. ואחר כך אני מחבר את הטלפון, ועשרות טלפונים. אני מרים את הטלפון, לא שמעת, אמרתי, לא, לא, מה? יהודה טובל נהרג, יהודה טובל נהרג, ואני עם הטלפון בבית, ברמת, באוזיאל, אני זוכר שדפקתי את הטלפון ואת הראש שלי בקיר, וביום, למחרת, לא היה לי אומץ ללכת לבית של לסטר, של אשתו של יהודה, ברחוב הבנאי, בבית הכרם, ולקחתי איתי את אמנון שנק, שעבד איתי מאמן, זל,
כן, מאמן הכדורסל, זיכרונו לברכה.
זיכרונו לברכה, מאמן של מכבי ירושלים אז, אמרתי לו, אמנון, אין לי אומץ, בוא איתי, תעשה לי טובה. הוא בא איתי, נכנסנו, אני אומר לך, אני חודש לא הצלחתי לבכות. אחרי חודש בנסיעה ליד קסטינה, נסעתי לאימון באשקלון, עצרתי והתפרצתי בבכי, אבל כל החודש לא יכולתי לבכות. אז מה אני רוצה לספר לך? בהתחלה היו באים המון אנשים, אנחנו הרגענו את ההזכרות.
בוא נזכיר שהיום שבו הוא נהרג, 10 בפברואר 1985, לפחות מבחינת נקודת ציון, זה קצת, זה כמה ימים לפני שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, כמובן לזכרו של יהודה טובל.
אז לפני כ-10 שנים, 12 שנה, הייתי רואה כל בן אדם שבא, כי הכרתי את כל מי שמגיע להזכרות כמובן, כי אני הייתי מארגן וכל זה, אבל... ועמד בחור בצד, אף פעם הוא לא התקרב אלינו. אז אני יום אחד אמרתי, שאלתי את אסתר, אסתר, מי זה הבחור? אסתר זאת אשתו של יהודה תובל, שאלתי אותה, אסתר, מי זה הבחור הזה? אמרה לי, אלי, אני לא יודעת. אמרתי לה, טוב, אני שואל. בסוף ההזכרה הלכתי אליו, ואמרתי לו, סליחה שאני שואל, אבל מי אתה? אז הוא אומר לי, תשמע, לא נעים לי. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני עומד פה בצד. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תשמע, כשיהודה תובל עלה, הייתי איתו במילואים, כשיהודה תובל עלה בבוקר
לעמדה,
אני הייתי צריך להיות. עכשיו, אני שאלתי אם מישהו מוכן, היה לי אירוע בתל אביב חתונה, שאלתי אם מישהו מוכן להתנדב, ויהודה אמר, סע, אני אהיה במקומך. אז לא נעים לי, כאילו הוא נהרג בגללי. אמרתי לו, מה, זה גורל, מה? קראתי לאסתר, היא אמרה לו, לא, עזוב, מה, וזה. וזהו, הוא כנראה רצה לשפוך את זה, כי מאז הוא לא בא יותר. אבל זה היה מדהים, אני... אבל זה היה יהודה, שתמיד הוא מתנדב.
ולזכרו אתם מאז למעשה החברים מהפועל ירושלים, כל שנה מקפידים לעלות להר, הר הרצל, החלקה הצבאית, לקיים אזכרה לזכרו של יהודה תובל.
כל שנה, חבל שבזמן, בשנים האחרונות זה הולך, זאת אומרת, אנחנו כמה חבר'ה קבועים מגיעים, אבל פה אני רוצה לשבח גם את הצבא, שהוא כל שנה, בגלל שיהודה הגיע משריון, הם שולחים קצינה עם 8-10 חיילים מהשריון, שגם משתתפים בטקס עם רב צבאי, ובאמת, פה אני רוצה באמת לשבח את הצבא על זה.
עשינו לא מזמן, הקלטנו פודקאסט לזכרו של רוני דיון. רוני, קודם כל אמרנו, התחיל את הדרך שלו כשחקן נוער בהפועל ירושלים. חלם להיות שחקן, הפך להיות עיתונאי בסופו של דבר.
הוא גם אהב מאוד את יהודה, כי אצלי בבית, סיפרת לך שדיברנו על רוני דיון, היו נפגשים כולם. וגם יהודה היה מגיע אליי, אמרת לך, את החוזה מריו הם עשו אצלי בבית.
סמי בורקס.
סמי בורקס ואת הקרם. בתקופה של סמי בורקס, של אוננה וכל אלה. רוני מאוד אהב אותו, והוא גם אהב מאוד את רוני. ותשמע, יהודה התנהג לאנשים הכי יפה בעולם. אתה יודע למי הוא התנהג הכי יפה? לילדים שאחרי אימונים, כמונו, עמדו מאחורי השער והחזירו כדורים. אז הוא היה אחר כך מכניס אותם לשער וקצת בועט להם שיהיו מבסוטים וזה. אתה יודע מה זה בשלהם? יהודה תובל בעט לנו.
התקופה הייתה אחרת, כי אז הכל היה פתוח, היה משוחרר.
פתוח.
כשהיית ילד והיית רוצה לראות אימון של הפועל ירושלים, היית הולך לקטמון.
הולך לקטמון, יושב ביציאה, רואה אימון.
השערים היו פתוחים.
שערים פתוחים.
בשונה משבת.
לפעמים גם נכנסו לנו לחדר הלבשה. זו לי בעיה, כי החדר הלבשה היה ממש בכניסה. אז הם נכנסים גם לחדר... תשמע, קטמון היה מחולק, בואי נגיד לך, זה היה כמו משפחה גדולה. אתה ידעת איפה יושבים אלה, ואיפה יושבים אלה, ואיפה יושבים משפחת גרשון, ואיפה יושבים... היו לפועל ירושלים אוהדים הונגרים, בוא אני אספר לך. לפועל ירושלים היו אוהדים הונגרים, פרופסור פרקש משערי צדק, הבן שלו זה הלל פרקש של הכל...
של הדיסקוטקים.
אומן 17 וכל זה. היו קבוצה של איזה 15 הונגרים, שהיו אוהדים שרופים שלנו, שהיו יושבים מעל החדר הלבשה, מאיפה שהיינו יוצאים למגרש. עכשיו, גם מושב שורש היה אוהד שרוף שלנו. אז מה אני הייתי עושה? אנחנו כל שבוע ביום חמישה היינו מקבלים הזמנות, ארבע הזמנות, והייתי לוקח מכל שחקן הזמנה, הולך, נותן את זה בדפוס מרק של ההונגרים, ובסוף העונה היינו מקבלים מנוי לכל השנה, לקיץ, לכל המשפחה. אז כל הפועל שלהם היינו נפגשים בשבתות בשורש.
בבריכה המפורסמת.
בבריכה המפורסמת. כן. עכשיו אני ויהודה, גם היינו באמצע השבוע, והייתי מאמן אותו שם בתוך הבריכה, היינו כזה, וזה היה חלק מהווי, שאתה אומר שזה היה כמו משפחה כזאת גדולה.
טוב, משפחת הפועל ירושלים, וסידרנו לך הפתעה, מיכל, הבת של יהודה תובל איתנו על הקו, שלום מיכל.
אהלן מיכל.
שלום.
קודם כל...
דרך אני... אגב, כן. את מיכל והאחים שלה, ליאת ואייל.
אייל.
אבא שלה ואני לימדנו בשורש לשחות.
נו, יצא טוב שחילקתם כרטיסים לאנשים.
כן.
טוב, מיכל, לא מזמן הפועל ירושלים, לפני קצת יותר משבוע, ערכה טקס... לפני המשחק עם סקציה נס ציונה, לזכרו של אבא, לזכרו של יהודה תובל. איך את זוכרת את הקשר? קודם כל, היית ילדה צעירה כשאבא נהרג, נכון?
כן, אני הייתי בקשר כשאבא נהרג. אני לצערי לא זוכרת כל כך את אבא. אני יותר שומעת מהסיפורים מהחברים לקבוצה, מהאוהדים.
היא מאלפת כלבים.
שומעים.
כן, זאת הקלמה שלי. מצטערת. וזהו, אני רק, קודם כל אני רוצה להגיד תודה גם לפועל ירושלים ולאוהדים על הטקס ממשפחת, מכל המשפחה, מאחים שלי, מאייל, מליאת, מאימא שלי, אסתר תובל. זה היה באמת טקס מרגש, אחרי כל כך הרבה שנים שזוכרו אותו, ואני יכולה להגיד שאני באמת גאה להיות הבת שלו, כי אני מבינה שהוא היה בן אדם, חוץ לזה שהוא היה שחקן ענק, הוא היה באמת בן אדם מיוחד.
מה לוקחים מהזיכרונות? יש, אני מניח, אלבומים של אבא מהתקופה שהוא היה שחקן, מהימים הגדולים של הפועל ירושלים, זה משהו שנשאר? הזיכרונות האלה זה משהו שעוקבים, שמציצים מדי פעם, לנסות ולהשלים פערים מהזיכרון?
לפעמים אני מעדכן אותה ושולח לה כתבות על יהודה ששולחים לי.
נכון, אלי, יאמר לזכותו של אלי, לאורך כל השנים, הוא לא שוכח, הוא כל ההזכרה מגיע, כל יום הזיכרון, הוא שולח לי כתבות, תמונות של אבא, הוא מספר סיפורים על אבא, ואני אישית משם אני לומדת הרבה על אבא, כי שוב, אני אישית לא זכיתי להכיר את אבא כמו שאתם הכרתם אותו.
מישהו במשפחה המשיך בכדורגל אחרי, או שהמשפחה מנותקת מכדורגל היום?
אני יודעת שהמשפחה מנותקת מכדורגל.
לגמרי.
זה מה שלי ידוע.
והפועל ירושלים זה גם משהו שנשאר חלק מהמשפחה? או שפתאום אחרי 30...
הפועל ירושלים לאורך כל השנים הייתה חלק מהמשפחה.
בוא אני אספר לך משהו, מיכל. הייתי מנהל מקצועי של מחלקת הנוער מ-98 עד 2001. קבוצת הנוער, נערים א', נקראת את שם יהודה תובל. עכשיו לי זה היה...
עד היום.
עד היום. לי זה היה חשוב. והיו שם שחקנים מצוינים. ואני ממש ליוויתי אותם, וכל מן אמרתי להם, חבר'ה, אתם נושאים את השם של החבר הכי טוב שלי, יהודה תובל. אתם נמצאים בשנת 2000. אתם תזכרו כל החיים, אם תיקחו אליפות שזה היה בשנת 2000 ועל שם יהודה תובל. והם זכו באליפות עם 29 ניצחונות, טקו אחד, עם קבוצות גדול. ועשיתי להם את המשחק האחרון בטדי, ובסוף המשחק אסתר הייתה, אני לא יודע, לא זוכר אם מיכל היית, והשחקנים רצו שם עם התמונה של יהודה ועם דגלי ישראל.
אסתר, אמא של מיכל ואשתו של יהודה, זכרו לברכה.
נכון, והשחקנים שם שם דגלי ישראל והתמונה של יהודה, וכל הקהל עמד ומחא כפיים, ואני אמרתי לעצמי, אלי, סגר את המעגל.
כן, יש לנו עדיין את התמונות האלה. אני כן, אנחנו, הפועל ירושלים מחבקת, השחקנים, האוהדים, באמת, זה, אני בתור הבת שלו יכולה ללכת עם ראש מורם ולהגיד תודה רבה.
אם היא אומרת את השם שלה, איך קוראים, מיכל תובל, רגע, את הבת של יהודה תובל, נכון או לא?
בדיוק, בדיוק.
בכל מקום, עד היום.
בכל מקום, עד היום, איפה שאני לא הולכת, ברגע ששומעים השם תובל, שואלים אותי, יש לך קשר ליהודה תובל, ואז אני אומרת, אני הבת, ואז אנשים פשוט מספרים לי סיפורים, הוא פשוט נגע באנשים בכל הגילאים. ממש.
מרגש. חבל שזה בנסיבות האלה, אבל שמחנו, מיכל, לדבר איתך.
אני ממש מודה לכם, ובאמת, בהזדמנות זאת, אני באמת רוצה להגיד תודה רבה לאלי, ובאמת, לפועל ירושלים, תודה רבה, באמת, בשם כל משפחת תובל.
מיכל תובל, הבת של יהודה תובל. מיכל, תודה.
תודה, תודה רבה לכם.
בואי אספר לך עוד משהו, רן. סיפרתי לך בחוץ, בלילה ש... זאת אומרת, לילה לפני שיהודה עלה ללבנון, לפני שהוא נהרג.
לשירות המילואים האחרון שלו.
זאת אומרת, היה לו עוד שבוע לסיים את השירות מילואים, הוא נהרג ממש ביום, יום לפני השחרור. ישבתי איתו, ישבנו באוטו שלו, אני זוכר שהוא הלך לחמם הטורקי, חזר, בערב חזרתי מהשקירות.
חמם הטורקי בשכונת הבוחרי, בירושלים.
לא היו אז ג'קוזים.
של משפחת קובשי.
לא היו אז ג'קוזים וכל זה, הוא הלך לשם, להשתחרר. אז בבוקר הוא היה אצלי בעבודה, באגף הספורט בעירייה, והוא בא מהטניס, ואז אלי בן רימון, שעבד איתי, אז היה אחראי על הכדורגל בעירייה, ארגן משחק כדורגל ותיקים
במלחה.
במלחה, קט רגל. ולפני שהוא יוצא, תמיד אני זוכר, אני רואה את התמונה הזאת, יהודה הטובה לומד בחדר, ביציאה, ואומר לבן רימוז, אלי, אל תשכח אותי, תשמור לי מקום לעוד שבוע. ובלילה נפגשתי איתו עוד, ישבנו באוטו, ישבנו, דיברנו, ואמרתי לו, יהודה, אומר לי, אלי, אני פוחד, אני פוחד. אמרתי לו, ואז הוא סיפר לי, תשמע, אתה לא יודע, זה תופת שם וזה. אמרתי לו, עשית מיליון, אומר לי, אלי, זה לא מה שעשיתי עד היום. כי אמרתי לך, שבוע לפני זה הוא נפצע, והוא חילץ את המ"פ שלו וזה. ואז אמרתי לו, טוב, יהודה, לך ליהודה אלשיך, המעשה שלנו, הוא עובד בהדסה, הוא עכשיו תתקשר אליו, בבוקר תלך, הוא ישים לך גבס, אתה יודע, השחקנים היו עושים את זה לפעמים, הם יצא לך משהו ביד, ואומר לי, אלי, אני לא אדפוק את החברים שלי. אתה יודע, זה היה יהודה תובל, אני לא אדפוק את החברים שלי.
זהו, והחודש מלאו 38 שנים לנפילתו של יהודה תובל במלחמת שלום הגליל. אלי לוי, תודה רבה.
תודה לך, רן.
ואנחנו, אתה יודע, אני מחכה ליום שיקום מוזיאון הספורט בירושלים, הלוואי שזה יקרה בטדי, ושזה יישא את שמו של רוני דיון כי מגיע לו, ויהודה תובל, אני מניח, יהיה חלק בלתי נפרד מהמוזיאון הזה שיקום, ואנחנו מחכים ליום הזה.
ואני רוצה להגיד לך, רן, ולערוץ הספורט, זה לא מובן מאליו, תודה רבה לכם על שאתם עושים דברים כאלה ש... שלא משכיחים את, את האנשים שתרמו לספורט בירושלים, והפועל ירושלים בפרט.
כן, ואתם יכולים להזין לנו באפליקציית 5 רדיו, תורידו אותה, ואם לא, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות והמקובלות. עד כאן הפודקאסט הזה, הספורט הירושלמי, לזכרו של יהודה תובל, שוער הפועל ירושלים, זכרו לברכה. ירושלים, 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 ירושלים,